ברוכים הבאים לעוד שידור, עוד שיעור של שידורי קשת, כל שידורי תורה, השידורים התורניים של ישיבת הר עציון. השיעור היום, יום שלישי, הוא שיעור בסדרת שיעורים על תורת הרב קוק, בהינתן על ידי הרב הלל רחמני.
היום אנחנו נעסוק במספר קטעים מתוך הספר אורות האמונה העוסקים בנושא הכפירה, וכמובן הנגזר מזה זה הבנה טובה יותר של מושג האמונה. באופן כללי מה שנראה הוא שהרב קוק חושב שלא כל כך קל להיות כופר, ואנחנו נראה להלן מדוע. אבל מישהו באמת מגיע למצב הזה, או מצב של כפירה, הוא מצב שהרב קוק מבקר אותו ורואה בו חורבן גמור. הקטעים שאנחנו נעסוק בהם נמצאים בספר אורות האמונה, בקטע שנקרא בפרק תחת הנושא כפירה, ובקטעים מקבילים. ובכן, הרב קוק פותח ואומר משפט מאוד מאוד חזק וקשה. אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים. כלומר, הרב קוק חושב שבאמת אדם שמגיע לכפירה הוא אדם עבוד, עובד, עבוד. חייו אינם חיים. מדוע? כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית לפי מעמדו הנפשי, שוב אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. כלומר, כיוון, מה זה בעצם כפירה, שואל הרב קוק? הוא אומר, אדם כופר זה אדם שלא מאמין שיש אידיאל במציאות הכללית. זאת אומרת שיש הוויה מעבר לעולם שלנו שהיא ההוויה האלוקית, שהיא האידיאל, זאת אומרת המציאות האלוקית המוחלט, הערך המוחלט, המציאות המוחלטת, האמת המוחלטת. כיוון שהכופר אינו מאמין שיש דבר כזה, אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. זאת אומרת, כיוון שהוא לא מאמין שיש באמת מעבר לאדם את המקור למציאות המוחלטת, לטוב המוחלט ולאמת המוחלטת, ממילא אין סיכוי שהדברים האלה יהיו מושרשים באופן פנימי ואמיתי בקרבו של האדם. ואז אומר הרב קוק, חיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. מדוע? מכיוון שחיי בהמה הם חיי הצרכים היומיומיים בלבד. כלומר, רק לחיות את החיים ולשרוד בהם ולהתנהג בפיהם רק, בתוכם רק בצורה הרגילה של חיי גוף, שהוא קורא להם חיי בהמה. אבל מה שנותן לאדם את ההתעלות שלו, אלה הם האידיאל, האמת העליונה, הטוב העליון, הערכים העליונים. ואם אדם באמת לא מושרש בו הדבר הזה, זאת אומרת, הוא לא מאמין במקור האלוקי, ואז ממילא זה מערער את הביטחון המוחלט של הדבר הזה גם בתוכו, הרי הוא מדרדר ויכול להגיע לחיי חול, לחיי בהמה, לחיים ללא אור ואידיאל גדול המכוון אותם. אומר הרב קוק שדבר נוסף ומאוד מעניין, הגבורה שהכפירה משתוקקת אליה לא תוכל לעשות בידה. קצף ימלא האדם, ימלא האדם על חולשתו, ולעזור מאומה לא יוכל. הדיבור על הכפירה שמשתוקקת לגבורה, מתכוון פה הרב קוק אולי לאיזה מין ניסיון של התנשאות האדם ולהיות הוא זה שישב על כיסא המלכות, במאמרים שנכתבו בעת האחרונה מתואר התהליך שקורה בתקופה המודרנית, כאשר התהליך הכפירה שעובר על העולם המערבי הוא בעצם מניסיון של האדם לדחוק חס ושלום את ה את המלך העליון, את האלוקים, מעל הכיסא ולהניח בו את האדם במקומו. בקבוצת מאמרים מאוד מעניינת שכתב הוגו ברגמן שנקרא אלוקים ואדם המחשבה החדשה, מתאר ברגמן בצורה מאוד מעמיקה את התהליך הזה שבו האדם חשב שהוא יוכל למלוך, שהוא יוכל להיות היצור הנבחר, ובעצם כאילו לוותר על הצורך באידיאל, בדבר העליון, באלוקים, שימשוך אותו ויעלה אותו. ברגמן מתאר שם את תהליך הנפילה שקורה אחרי הגובה הלב הזה, כאשר האדם פתאום במאה ה-20 מגלה את חולשתו, את יצריו, את החלקים הקשים שבו, בין אם זה על ידי פרויד, בין אם זה על ידי הנאציזם, כל מיני תנועות שחשפו באדם את הצד החלש שבו, את הצדדים הקשים שבו, והנה במקום מי שיושב על הכיסא במובן של האדם המולך, מתברר שיש לפנינו יצור הרבה הרבה יותר בעייתי והרבה יותר קשה. אומר כאן הרב קוק, הגבורה שהכפירה משתוקקת אליה לא תוכל לעשות בידה. אולי הוא מכוון באותו מהלך גם לרעיונות שאולי ביטא ניטשה בזמנו, שהם מין רעיונות של כפירה שבא בהם לידי ביטוי, זה רעיון של גבורה, האדם המתגבר, המנסה להתגבר על עצמו ולגדול ולהיות איש עליון, אדם עליון, וללא הצורך באלוהים. אומר הרב קוק, הגבורה הזאת שהכפירה משתוקקת אליה לא תוכל לעשות בידה. קצף ימלא האדם על חולשתו, ולעזור מאומה לא יוכל. זאת אומרת, האדם שמנסה כאילו להיות זה, שהוא יתגבר והוא יהיה למעלה, והוא יהיה זה שימלוך, האדם מגלה בעצם את חולשתו, והוא מתמלא קצף על חולשתו, הוא מתמלא באכזבה על מעמדו באמת החלש, ולעזור מאומה לא יוכל, הוא נשאר חסר אונים. ולכן הפתרון, אומר הרב קוק, הוא איננו לנסות להגדיל את האדם על ידי זה שהוא ידחק את רגלי השכינה. אנחנו מכירים את הרעיונות האלה שנאמרו במשך בדורות האחרונים על ידי זה, רעיונות שאמרו שהאדם בתקופת האמונה הוא בעצם נופל על ידי ויורד ממדרגתו על ידי האמונה שלו באלוקים, שכאילו העמידה מול אלוקים מחלישה את האדם, מכניעה אותו ולא נותנת לו את האפשרות לגדול ולהיות מה שהוא עצמו. מתוך התפיסה הזאת שהאמונה כאילו חס ושלום מחלישה את האדם ומשעבדת אותו, באה תפיסת הכפירה, שכאן הרב קוק קורא לה הגבורה שהכפירה משתוקקת אליה. כאילו אדם מנסה להתגבר על המקום הזה ואומר ולמרוד בשיעבוד הזה. אומר הרב קוק, הגבורה הזאת לא תוכל לעשות בידה. קצף עם אלי אדם, האדם מגלה שבזה שהוא סילק את האלוקים מתודעתו, כן, הדבר הזה לא יביא לו לחוזק, אלא ההפך, האדם מתמלא בתחושת אכזבה וקצף וכעס על חולשתו. מהו הפתרון לדבר הזה? אומר הרב קוק, הפתרון לדבר הזה הוא הרחבת הגבולים, העלאת האדם לשורש נשמתו, והכרת הנשמה לחלק אלוקי ממעל. כלומר, בעצם האדם על ידי המפגש שלו עם אלוקים יכול לעשות את דרכו באמונה, לא בצורה של השתעבדות המנמיכה אותו, כמו שדתות מסוימות בעולם, וקצת רמזנו לזה בשיעורים הקודמים, גורמות למתח הזה שבין האלוקי והארצי, שבעצם מונעות מהחיים ומהאדם את מקומו. מה האדם צריך לעשות? הוא צריך להעלות את עצמו, את שורש נשמתו, לשורש נשמתו. כלומר, האדם מגלה שבעצם האלוקי שהוא עובד אותו, הוא איננו מעמיד איזה משהו מולו, כוח שעומד מולו, אלא ההפך. האדם יכול, אומר הרב קוק, אני אקרא את המשפט הבא, אבל הדברים יהיו הרבה יותר מובנים. הוא אומר, הכרת הנשמה לחלק אלוקי ממעל, ברוב עוז ותעצומות, משיבה לאדם את גבורתו, והתעלותו למרומי האלוקות, ברצונו היא תלויה. כלומר, האדם מכיר בשלבי ההתקדמות הרוחניים המעמיקים שלו, בתפיסת האמונה המעמוקה והמתפתחת, ולא השטחית והחיצונית, כפי שאנחנו רואים אותה במקומות רבים, האדם מכיר שנשמתו היא חלק אלוקי ממעל. זאת אומרת, שהוא עצמו יכול על ידי התעלות רצונו, הוא יכול להתקדם ולדבוק באלוקים, ועל ידי זה להגיע למקום הגבוה ביותר שאדם יכול להגיע, בעצם לאינסוף. התחושה הזאת של האדם שהוא גילוי, שנשמתו היא גילוי של האלוקים, מעניקה לאדם כוח, מעניקה לאדם עוצמה, מעניקה לאדם ביטחון, ונותנת לו את הביטחון בחלק העליון והנשגב שבו, ועל ידי זה הוא מצליח להתגבר ולהשתחרר מהחלקים החלשים, מהחלקים הנמוכים שגוררים אותו לכל מיני מקומות של כל כך לא טוב לו בהם. התהליך הזה, תהליך המחשבה הזה שהרב קוק מתאר פה, הוא אחד הדברים היסודיים בתורה של הרב קוק, שמופיע במספר קטעים. הרב קוק חושב שהאדם יכול לתקן את הרצון שלו. הוא יכול להעלות את הרצון שלו. הרב קוק אומר שבעצם המאבק העיקרי של האדם זה לעדן את הרצון ולחזק אותו. שיהיה לנו רצון עדין, טוב וחזק. זאת אומרת, הוא צריך להיות למקום נכון, רצון טוב, הוא צריך להיות חזק. התיקון של הרצון הוא בעצם תיקון האדם. מהו הדבר העיקרי שיקרה לאדם על ידי תיקון רצונו? אומר הרב קוק, השינוי שהאדם עובר הוא לא רק שינוי בהתנהגות שלו. מה שקורה לאדם על ידי שינוי הרצון שלו, על ידי ההתכוונות למעלה ברצון שלו, על ידי המסירות נפש שהוא מוסר את כל חייו ואת כל מעשיו כלפי האלוקים, הדבר הזה משנה את האדם עצמו. האדם שהולך בדרך הזאת מתעלה ונדבק באלוקים. זהו תהליך הדבקות שהרב קוק מציע לנו. תהליך הדבקות הוא תהליך דבקות הרצון, שהאדם על ידי זה יוצא מתוך הגבוליות שלו, מתוך החולשה שלו, ומוצא את עצמו בכל גדלותו, גם מבחינת הקיום שלו, גם מבחינת הערך שלו, וגם מבחינת ההתנהגות שלו. הרב קוק מסיים את הפסקה הזאת ואומר, ובאחרית כל לכל היא מובטחת. זאת אומרת, הרב קוק מאמין כאן שהתהליך הזה של התקדמות העולם כלפי מעלה הוא תהליך שלא יהיה רק ליחידים, לצדיקים שמצליחים לתקן היום את הרצון שלהם ולעלות לדבקות, להידבק באלוקים, אלא זה בעצם האחרית הזאת לכל היא מובטחת. משמעות הדברים היא שהאמונה היא בעצם הדרך שבה אדם יכול לרומם את עצמו ולצאת מתוך המצב שהרב קוק קרא לו עבוד. אדם עובד הוא הכופר, מכיוון שהכופר לפי התפיסה הזאת של הרב קוק הוא מאבד את האידיאל, את המקום הנצחי, את המקום המוחלט שהוא הבסיס שאליו אדם יכול להתעלות. ואדם שלא מאמין בדבר הזה, בעצם איבד את הדבר העיקרי של החיים שלו. למה הדבר דומה? למנורה שתלויה בשרשרת, לשרשרת יש חוליות, וכל חוליה קשורה בחוליה, וחוליה קשורה בחוליה, עד שבסוף החוליה העליונה חייבת להיות נקשרת ונאחזת באיזה יתד, באיזה מסמר, באיזה בורג שנמצא בתקרה. זאת אומרת, ללא אותו היקבעות בדבר היציב הזה, כל השרשראות וכל השלבים וכל החוליות הם חסרי ערך. ההאחזות במוחלט היא בעצם באלוקים, שהוא המקור כל האמת, הקיום והחסד. רק היא נותנת את הקיום לכל השרשראות של החיים, לכל הפרטים ולכל ההתנהגויות שלנו. עכשיו, אם אדם מאבד את הדבר הזה, הרי זה כאילו הוא תלש את השרשרת הזאת מהמקור, ואז הכל בשלב כזה או אחר ילך ויתייבש. ולכן הוא אומר, אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים, מכיוון שבעצם הוא איבד את מקור החיות שלו, מה שמעניק את החיות לחיי האדם שבו. ואז הוא בעצם הופך להיות חי רק במובן החיצוני של המילה. במובן המעשי, לא חיצוני, במובן המעשי, במובן מה שהוא קרא לזה חיי בהמה. בקטע אחר אומר רב קוק ביטוי חריף דומה, אומר הכופר שאין בו קישור בעניין האלוקי, אין לו באמת צורת אדם. ואז הוא אומר, כל הרגשותיו הם רק בהמיות. ואפילו אם יהיה איש מלא דעה וחוכמה ומלא מוסר ויושר כפי הנראה, אין זה כי אם כמו בהמה מלומדת ובעלת תרבות. אבל רוח האדם בכל עומק הווייתו איננו נופח, איננו נמצא בו, כי אם עם הקישור אל העניין האלוקי העליון. זאת אומרת, הרב קוק כאן אומר, חוזר על דברים שאמרנו, שלפעמים גם ההתנהגות החיצונית שאנחנו רואים אותה אצל בני אדם, שהיא התנהגות נכונה, אומר רב קוק, לפעמים אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל לפעמים בעצם היא כבר תלושה מהמקור שלה. וזה ראינו קצת פעם בזמנו, שדיברנו על העניין של המוסר, המוסר ללא מקורו אלוקי, אומר רב קוק, יפחת ויבול. אנחנו רואים פה את אותו רעיון. כאשר יש מקור, שהוא המקור האלוקי המוחלט, ואדם מאמין בו בכל ליבו, ונקשר אליו, ומתעלה אליו, ונאחז בו, הרי הדבר הזה נותן לו את הבסיס לכל הקיום של חיי הרוח שלו. ואם יש, אנחנו רואים אנשים שיש להם דעה, חוכמה, מלא מוסר ויושר, הוא אומר, זה רק דבר, הוא קורא לזה בהמה מלומדת, זאת אומרת, זה דבר שהוא כמו אילוף. זאת אומרת, זה לא יכול לעשות את התהליך הפנימי האמיתי, מכיוון שבסופו של דבר, כל ההתנהגות הנכונה של האדם, החוכמה, הדעה, המוסר, וכל החיים הערכיים של האדם, הם חייבים לנבוע מתוך המקור החי, מתוך המקור המוחלט. ולכן, למרות שאנחנו רואים את הדברים האלה, הרב קוק לא מאמין שלדבר הזה באמת יש כוח חיים אמיתי לאורך זמן. ולכן הוא יקרא לזה, זה בעצם מין אילוף. זה התנהגות חיצונית שהיא לא תעמוד בסופו של דבר בלחץ של של החיים, או בלחץ של כל המאבקים שכל אחד ואחד בני אדם תמיד מגיע אליהם. אבל מיד הרב קוק, אחרי כל המילים הכל כך חזקות וחריפות האלה, מיד הרב קוק אומר משפט נורא חשוב. אבל אמנם כל מה שהדעה האנושית מתבררת, רק מתמעטת הכפירה המוחלטת וכוחה תשש. זאת אומרת, הרב קוק בעצם אומר, אני באמת חושב שהכופר הוא אדם אבוד. באמת כופר שאיבד את מקור החיים, את מקור המשמעות של החיים שלו, חיי הרוח שלו, חיי הנשמה שלו, והוא הופך להיות עכשיו רק חי חיים חיצוניים, מה שהוא קורא בהמה מלומדת, או חיי בהמה וכן הלאה. אבל, אומר רב קוק, באמת לא כל כך פשוט להיות כופר. ככל כמה שהדעה האנושית מתבררת, זאת אומרת, ככל שהאדם מתעמק ונהיה, האדם כאן זה האדם במובן של מין האדם, כלומר, הדעה האנושית מתפתחת, התרבות גדלה, הוא בעצם אומר, הכפירה המוחלטת מאבדת את כוחה, וכוחה תשש. ואז הוא אומר, על כן ישנם הרבה אפיקורסים שהם כופרים לפי המידה של ההלכה. זאת אומרת, כשאני מסתכל על לפי הקריטריונים ההלכתיים, הם אכן באמת יקראו כופרים. אבל כשנבין לחקור נפשם, נמצא בהם קישור לתוכן האלוקי בצורה נעלמה. וכאן בעצם הרב קוק אומר לנו שבנושא הזה של כפירה, לחלוטין, לחלוטין לא פשוט לבוא ולקבוע את הדברים על פי אמות מידה התנהגותיות וחיצוניות גרידה. באמת, אם נחקור את נפשם, נמצא בהם קישור לתוכן אלוקי בצורה נעלמה. זאת אומרת, בהסתכלות פנימית, הדברים הם הרבה יותר מורכבים. את הנקודה הזאת, שהיא נקודה כל כך חשובה, הרב קוק מפתח בכמה וכמה קטעים. והוא אומר דברים חריפים וחזקים ביותר, שבהם אנחנו רואים שהרב קוק לא מוכן להסתכל רק כלפי חוץ ולראות ולקבוע, זה כופר, זה מאמין. בעצם הרב קוק חושב שהדברים הם באמת פנימיים ורוחניים ועדינים ביותר. אנחנו נראה אולי כאן כמה שורות כאלה. הוא אומר ככה, לפעמים יימצא כופר שיש לו אמונה חזקה, פנימית, מאירה, נובעת ממקור הקדושה העליונה יותר מאלפי מאמינים קטני אמנה. שזה דבר מדהים, זאת אומרת, רב קוק כאן לא אומר רק אמירה קטנה כזאת, זאת אומרת, לפעמים צריך לגרד באדם כופר ולמצוא שם איזה מין משהו קטן, איזה זיק, איזה ניצוץ שאנחנו נמצא בו. הוא אומר לא, לפעמים אדם שמציג את עצמו ככופר והוא בטוח בעצמו, הוא עצמו גם, הוא רואה את עצמו ככזה, והסביבה שלו רואה את עצמה, רואה אותו ככזה. אומר רב קוק, תדע לך, אם אתה תתעמק פנימה ותסתכל בו, אתה תראה שיש לו אמונה חזקה, פנימית, מאירה, נובעת ממקור הקדושה העליונה, יותר מאלפי מאמינים קטני אמנה. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים ברב קוק את ההתייחסות שלו לאמונה כדבר שהוא כל כך עמוק מהסיבה הפשוטה, מכיוון שהצגת הדברים בצורה שטחית, אתה מאמין באלוקים, לא מאמין באלוקים, מה זה אלוקים? אתה מדבר עם אנשים, רוח האלוקים, זה כוח עליון, כל מיני אמירות שטחיות וחיצוניות. הרב קוק באמת חושב שהדברים האלה הם פשוט שטויות, כי באמת אדם, אנחנו יכולים לזהות בתוך הדברים שלו, שהוא כאילו כופר, לפחות לפי דעתו, אבל באמת בתוך תוכו, הוא נשען ויש לו איזה מין אמונה מאוד חזקה בדבר המוחלט הזה, בדברים המוחלטים האלה שדיברנו עליהם, שמכוונים אל עבר האלוקי, שהוא המקור לכל לאמת, לקיום, לצדק, לחסד, שאנחנו רואים אותם כנובעים ממנו. זאת אומרת, אפשר לזהות אצל האדם שבאמת בתוך תוכו יש לו אמונה מאוד עמוקה, הוא באמת נאחז בכל כולו בדברים העליונים האלה, ובאמת האמונה מושרשת בו, למרות שהוא לא מכריז על זה. אומר רב קוק את הרעיון הזה בצורה מאוד יפה, הוא אומר ככה, יש כפירה שהיא כהודאה, והודאה שהיא ככפירה. כלומר, לפעמים יש אדם שהוא מכריז על עצמו ככופר, אבל בעצם הוא לא כופר, הוא מודה, הוא מודה בקדוש ברוך הוא. ואילו, לצערנו, גם יכול להיות הפוך. יש מי שנראה כמאמין, הודעה שהיא ככפירה, אבל האמונה הזאת הרי דומה לצערנו לכפירה. כיצד? הוא אומר ככה, מודה אדם שהתורה היא מן השמיים, אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. כלומר, לפעמים אדם יכול להצהיר על אמונה, אבל כשאתה מדגדג קצת ומנסה לברר במה הוא בסופו של דבר מאמין, אתה יכול להזדעזע מכיוון שזה מצטייר אצלו. אף כמו מדבר שהוא מדבר כאן בצורה מאוד עדינה, הוא אומר בצורות כל כך משונות. כלומר, שבעצם יש פה איזה מין משהו כזה גס, בוסרי. אנחנו מכירים את המאבקים הגדולים של הרמב״ם כנגד אמונות בוסריות וגסות וכן הלאה. אז הוא אומר, כשאתה בוחן את זה, אתה אומר, לא נשאר בזה מאומה מן האמונה האמיתית. לעומת זאת, כפירה שהיא כהודעה כיצד, הוא אומר, יכול להיות שיהיה אדם כופר בתורה מן השמיים. אבל כפירתו מיוסדת, במה הוא כופר? על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, שבמוחות מלאים מחשבות הבל ותוהו. ואז הוא אומר, התורה יש לה מקור יותר מעלה מזה. כלומר, במה האדם הזה כופר? הוא כופר באמונות שהוא שמע סביבו. זאת אומרת, אתה יכול לראות אנשים שגדלים, אנשים עם חכמים, ואנשים שיש להם חוש ביקורת, שהם גדלו בסביבה ששידרה מין צורת אמונה מאוד ילדותית, מאוד גסה. ואז האדם הזה פשוט, הוא לא מקבל את זה, הוא כופר בזה. ואז הוא חושב שהוא כופר. אבל זה מה שהוא אומר. הוא כופר במה? בציור, בצורת שמיים. מה זה השמיים שהוא כופר בזה? מוחות מלאים מחשבות, הבל ותוהו יצרו את השמיים האלה. זאת אומרת, הוא כופר בדימוי האמונה שהוא מצא סביבו. והרב קוק אומר, הרי זה נפלא. זה בסדר שהוא כופר. מה הוא חושב? הוא חושב שהתורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. זאת אומרת, לפעמים הכופר הזה הוא בעצם מסלק איזה מין קליפה של אמונה, בשעה שהוא עצמו חותר למשהו עמוק יותר, זך יותר, והוא עצמו חושב שהוא כופר, אבל בעצם כשאנחנו בוחנים את זה, אנחנו רואים שבעצם הוא מחפש דבר יותר גבוה. הרב קוק לא מסתפק בזה, והוא ממשיך. מה אותו אדם אומר? הוא אומר למשל, התורה יש לה מקור יותר נעלה, מה זה? הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. אומר רב קוק, אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, מכל מקום כפירה זו כהודעה היא חשובה, והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומד. זאת אומרת, האדם הזה בא, אומר, לא, 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 זה לא, התורה לא מן השמיים, התורה באה מרוח האדם. ואז אנחנו נשאל אותו, ומה אתה מתכוון? הוא אומר, הדבר הזה בא באמת, מי שכתב את התורה, היה בעל מוסר עליון, היה לו חוכמה עליונה, זה בא באמת ממקור נשגב וגבוה, באדם, בהתעלותו. אומר רב קוק, באמת, זה עדיין לא אמונה בתורה מן השמיים, זה לא הגיע בזה למרכז האמת, אבל בכל אופן, היא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומק. זאת אומרת, האדם הזה בעצם מעריך את התורה, הוא רואה שהיא באה ממקום גבוה, ממקום שהוא מעריץ אותו, רק הוא לא קורא לזה עדיין השמיים, הוא קורא לזה הרוח האדם הנשגבה, עומק המוסר ורום החוכמה. אז רשמית, זאת אומרת, אם אתה תכניס אותו לתוך התיבה של שמיים או רוח האדם, אז האדם הזה הוא כופר בתורה מן השמיים, אבל באמת בתוך תוכו הוא מתקרב למקום הגבוה, מכיוון שהוא רואה בתורה התגלות של משהו נשגב וגבוה. אומר רב קוק, היא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומק. זאת אומרת, אם האדם הזה לא צריך לרוץ עוד הרבה, כדי להגיע לתפיסה של שמיים, במובן שיש מעבר לרוח האדם, מקור שהוא המקור למוסר ולחוכמה שמגיעים לרוח האדם. זאת אומרת, באמת המעבר להגיד שהאדם מסוים כתב את התורה, ואחרי זה להגיד בעצם הייתה לו השראה מאוד גדולה, ואחר כך מכאן הצעד לבוא ולומר שבעצם שרתה עליו רוח אלוקים, הוא לא צעד כל כך קשה. והרב קוק בעצם מאמין שהאיש הזה דרכו, הוא, אם הוא ילך בדרך הזאת, והוא באמת רואה את הנשגב ואת הגדול שבתורה, אומר רב קוק, הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומד. ורב קוק אומר, זה משל לכל שאר האמונות. בכל שאר הדברים אנחנו יכולים לומר את אותו דבר, שבסופו של דבר ההכרזה זה לא, אני לא מקבל את זה, צריך לבחון מה עומד מאחוריה. לפעמים יש בהכרזה הזאת מחאה כנגד משהו בהכרזות האלה, שהוא מצהיר, אני לא מקבל את האמונה, הוא דווקא מנסה לסלק את הדברים הנמוכים, את הדברים שיש לו מחאה מוסרית וערכית כנגד הדברים האלה. ולכן אנחנו צריכים דווקא להעריך לפעמים את הדבר הזה, כי את ההכרזה הזאת, כי אנחנו רואים שהיא נובעת ממקום נכון, ממקום גבוה, ממחאה פנימית של הרוח נכון. של האדם, ושדווקא מחפשת את הדבר הנשגב והגבוה. רב קוק בקטעים נוספים מרבה לתאר את ההיפוך הזה, את העובדה שלפעמים אדם שנראה ככופר בעצם בתוך תוכו מושרשת איזה מין ערגה, חיפוש למשהו באמת נשגב, באמת גדול, והכפירה שהוא משתמש בה באה רק לסלק את התמונות של האמונה שהוא קלט מהסביבה שלו. והרב קוק אומר, אנחנו צריכים להעריך את זה. כמובן, אנחנו לא יכולים לקבל את היסוד של סילוק הנשגב, אבל בסופו של דבר, הדבר, אם נדע לכוון את זה נכון, אנחנו נדע להוביל את זה לאמונה הנכונה, למקור האלוקי, שהוא מקור הכוח ומקור האמת, הטוב והחסד.
ראינו שיש כמה דברים שאי אפשר לקבוע עליהם סעודה, וגם אם אוכלים כמות גדולה מאוד שלהם, אין כאן דין של קביעת סעודה. בעיקר דיברנו על דברים שאין להם תואר לחם, או על דברים שהם לא אפויים אלא מבושלים. דיברנו על דייסה ויטריות ופתיתים וכדומה. יש דבר נוסף שמבואר בגמרא בברכות דף למד ח' עמוד א', שקוראים לו טריטה. הגמרא שם אומרת שטריטה פטורה מחלה. מה זה בדיוק טריטה? רש"י מבאר, הגמרא מבארת בשלוש אפשרויות, ורש"י מבאר את הדברים האלה, ואני אתייחס לביאור הראשון שהגמרא אומרת שהוא הדבר המשמעותי מבחינתנו. הגמרא מדברת על גביל מרתח. מה זה גביל מרתח? אומר רש"י שלוקחים מים וקמח בכלי, בוחשים אותם, ומדובר על נוזל שהוא מאוד נשפח, כלומר זה רחוק מאוד מבצק, נוזל נשפח מאוד. ורב הייגאון מסביר שממש שופכים קמח למים, אפילו אין כאן לישה בערבוב, שופכים, והראש מוסיף שהנוזל מתפשט על הקירה ונאפה מיד. אז מדובר פה על נוזל שעשוי מקמח ומים, והוא לא נראה כמו בצק, גם בסוף הוא לא יוצא בדיוק בתוצאה של כמו בצק של לחם, אלא נשפח על על דבר חם, על התנור, ונאפה מיד. הדבר הזה יש לו משמעות גם מבחינתנו למעשה, תכף אנחנו נתייחס לדבר הזה וננסה להבין את הדברים. אני רק רוצה להתייחס קודם כל לפסק ההלכה, מה הדין של טריטה. מוסכם בפוסקים שהברכה על טריטה בורא מיני מזונות. אין בזה ספק, זה דבר ברור, כמו שראינו גם עולה מדברי הגמרא שטריטה פטורה מחלה. מה הדין אם קבע סעודה על הטריטה? בדבר הזה יש מחלוקת בין הראשונים. למעשה בשולחן ערוך בסימן קופסה מחט סעיף תזיין פסק שגם אם קבע סעודה על טריטה מברך בורא מיני מזונות. המגן אברהם חולק על השולחן ערוך, והוא חושב שאם קובע על טריטה מברך המוציא לחם מן הארץ. הוא חושב שרק ביחס לחלה הקלו עם טריטה, אבל ביחס לברכת המוציא אין להקל. והסברה בחילוקי שבחלה יש משמעות לגלגול הבצק, ואם מדובר על דבר כל כך נוזלי, אולי לא תהיה הפרשת חלה. אבל ביחס לברכת המוציא, הקובע הוא התוצאה, ולכן לדעתו יש לברך, במקרה של קביעת סעודה, ברכת המזון גם על טריטה. למרות זאת, עיקר דעת האחרונים היא להקל בדבר הזה, שלא מברכים ברכת המזון על טריטה גם אם אוכלים שיעור קביעות סעודה, כפסיקת השולחן ערוך. וכך עולה מדברי רוב האחרונים. המשנה ברורה מביא את המגן אברהם, הוא כותב שאליהו רבא כתב שלא לאוכלו אלא בתוך הסעודה, ואם אוכלים כמות כזאת אבל הוא מוסיף שמגן גיבורים אחרי הלדינה כשולחן ארוך, כך נראה למעשה מיוחד שמדובר אצלנו בטריטה שהיא גם מתוקה, שזה גם נוזל שנשפח והוא גם מתוק, וכך המשנה ברורה בעצמו סתם במקומות אחרים ביחס לטריטה. אחת הדוגמאות המעשיות היא ופלים. המשנה ברורה בסימן קוף סמכת בסעיף קטן למד ח' כותב שגם אם קבע על ופלים מברך מעין שלוש, לא מברך ברכת המזון, כי הדבר הזה הוא טריטה. ובשער הציון הוא מתאר איך עושים ופלים, וזה בדיוק כמו שעושים בימינו. הוא אומר, לוקחים סולת ובלילקה רכה מאוד, ונוטל בחף מאותו הכלי שהעיסה בתוכו, ושופך אותה בדפוס של ברזל, ויש למעלה עוד ברזל אחר כמוהו, והעיסה נשפכת בין שני הברזלים, וכשמהדק ברזל וברזל יחד, כאין צוות, ואותו הרקיק הוא בתוך, אז נאפה מיד על הברזל שהוכה מאוד. ואינו, אין להם תורת לחם כלל, הועיל ונתפשטו כל כך דק דק. אז הוופלים באמת עשויים מרקיקים דקים מאוד, של נוזל שנשפח, ממש כמו התיאור של המשנה ברורה, שהנוזל נשפח על מתכת חמה, ויש משהו שלוחץ מלמעלה, מלמטה, ואז נוצר הדבר הדק הזה, ומחברים הרבה רקיקים דקים כאלה, מחברים אותם ביניהם, מחברים שוקולד, וכך יוצאים הוופלים. והמשנה ברורה כאן סותם להקל בדבר. מעניין שגם המגן אברהם בעצמו כותב שעל ופלים מברכים מעין שלוש גם אם קבע עליהם, וכנראה שהוופלים האלה הם גרועים אפילו מטריטה. בכל אופן, הדבר הזה הוא נפקמין המשמעותית להלכה. אדם אוכל ופלים אפילו בכמות גדולה, לא משנה כמה, יברך מעין שלוש, זאת הסכמת הפוסקים, וגם מגן אברהם הסכים לדבר הזה. אין דין קביעות סעודה על ופלים. אז אם אדם רעב רוצה לאכול משהו בכמות גדולה של מזונות, הוא יכול לאכול ופלים, אז כך פותר את עצמו מכל הספקות, כי אין בזה דין של קביעות סעודה, זה ודאי לא נחשב כלחם. כמובן שהדבר הזה משפיע גם על עוגות בתוך הסעודה, שלפי המשנה ברורה, ביאור הלכה, ראינו כשאדם בטוח שזה לא לחם, רחוק מלחם מברכים באמצע סעודה, ולכן על ופלים יברך בוודאות בורא מיני מזונות, גם אם אוכל אותם בתוך הסעודה, כי אין להם דין של לחם כלל.
האזנתם לשיעור של הרב הלל הרחמני בתורת הרב קוק בספר עניה, בהלכה היומית על ידי הרב יוסף צבי רימון. והאזנתם לשיעור נוסף בשידורי קשת, כל שידורי תורה. מאחלים לכם יום טוב ולימוד פורה מישיבת הר עציון בגוש עציון. כל טוב ולהשתמע.